רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אזהרה. הפרק הבא כולל מספרים. מספרים ממש ממש גדולים. אם זה מפחיד אתכם, אז תתרחקו בזהירות, אני מניח, אבל חבל, כי זה יהיה ממש מעניין. זאת התשובה, אנחנו נתחיל מיד אחרי הפרסומת. בימים האחרונים היה קצת ויכוח אצלנו במשרד בקשר למזרנים שאנחנו מפרסמים. אתם יודעים כבר, החברה הזאת שמזמינים ממנה באינטרנט, והם מביאים אליכם הביתה, מזרן תלת שכבתי עם ספוג זיכרון, ואתם חופשים לישון עליו במשך עד 100 לילות, ואם אתם לא מרוצים אז פשוט לוקחים אתכם אותו בחזרה, זאת. אז אין לנו שום ויכוח בקשר לחברה, הוויכוח זה על איך צריך לקרוא לה. כי אני חשבתי שהכתובת שלהם זה פנדה ZZZ, COIL, אבל רן טען שזה בכלל פנדה ZZZ, COIL. מתברר שיש איזה אי הסכמה בקשר לאיך קוראים בכלל לאות הזאת, האות האחרונה באנגלית. זה U, V, W, X, Y, מה בא עכשיו? Z, נכון? זה Z. בכל אופן אז ביררתי. ומתברר שזה תלוי. בבריטניה וקנדה ואוסטרליה קוראים לאות הזאת Z. בארצות הברית קוראים לה Z. אז אם אתם רוצים להרגיש בריטים, תשתו תה, ותוך כתה זה תקלידו פנדה, ZZZ, COIL, ותזמינו לעצמכם מזרן. ואם אתם רוצים להרגיש אמריקאים, אז תחזיקו המבורגר ביד אחת, וביד השנייה תקלידו פנדה, ZZZ, COIL. בכל מקרה, לא תצלחו לצאת מהבית ולהסתובב בחדרי תסוגה ולהתמודד עם אנשי מחירות, יגיע אליכם ישר הביתה אותו מזרן באותו מחיר, נמוך, כי זה ישר מהיצרן, בלי פערי תיווך. פנדה, ZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. או ZZZ, whatever.
שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevy.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevy.com.
אלן, אני דורון, זאת התשובה, ויובל שלח לי אחלה שאלה.
אם היינו לוקחים את כל הכסף והרכוש בעולם ומחלקים אותו שווה בשווה בין כולם, כמה כל אחד היה מקבל?
טוב, סוף סוף קיבלתי שאלה קלה. זאת בסך הכל שאלה פשוטה במתמטיקה. אני רק צריך למצוא כמה כסף יש בעולם ולחלק את זה למספר האנשים שיש בעולם. זהו, נורא קל, רק צריך למצוא שני מספרים. אז נתחיל מהמספר השני כי הוא יותר קל. כמה אנשים יש בעולם? אני לא ספרתי אותם, אבל זה מידע שאפשר למצוא בגיגול קל, והתשובה היא שבעולם יש 7 מיליארד 685 מיליון 169 אלף 684 אנשים. זה כמובן לא נכון. זה לא נכון פשוט כי ממתי שאמרתי את המספר הזה כבר עברו כמה שניות, והמספר הזה השתנה מאז. אנשים נולדים ואנשים מתים כל שנייה. המספר הזה משתנה כל הזמן, וזאת בעצם הבעיה הראשונה שאני חייב להתייחס אליה בקשר לפרק הזה. אתם מאזינים לפרק הזה בעתיד. אתם אנשי העתיד. אני יכול לדעת רק מה המצב ברגע שבו אני מקליט את זה, אבל כל מה שאני אומר כבר לא עדכני. הוא בטוח לא נכון, או לפחות לא מדויק, מתי שאתם מקשיבים לזה. ואני לא יודע מתי אתם מקשיבים לזה. אולי זה שבוע מהיום שהקלטתי, ואולי בעוד 10 שנים. בכל מקרה אתם בעתיד. אז קודם כל, שלום לכם אנשי העתיד. שלום לכם העבר הרחוק. אני מקווה שאתם נהנים לכם עם כל המכוניות המעופפות שלכם. ובשם אנשי העבר אני רק רוצה להגיד, סליחה שדפקנו לכם את האקלים. זאת הייתה פשלה שלנו, אני מתנצל על זה. בכל מקרה, המספרים שאני אומר נכונים לעכשיו, מן הסתם לא מדויקים מתי שאתם מאזינים לזה, אבל זה מה יש. אז כרגע, נכון לכרגע, יש בערך 7.7 מיליארד אנשים בעולם. דרך אגב, מבין ה-7.7 הזה, יותר משליש מהם חיים רק בשתי מדינות, הודו וסין. אלה שתי המדינות הכי מאוכלסות בעולם, בכל אחת מהם יש בערך 1.4 מיליארד איש. המקום השלישי, המדינה השלישית הכי מאוכלסת בעולם, היא ארצות הברית. עם 320 ומשהו מיליון איש, נכון לעכשיו. זה אומר, דרך אגב, שאם פתאום עכשיו היו מופיעים בארצות הברית עוד מיליארד איש, היא עדיין הייתה במקום השלישי. יש הפרש מאוד מאוד גדול בין שתי הראשונות לבין כל שאר המדינות בעולם. ואם אנחנו כבר עוברים לרשימה, אז במקום הרביעי, המדינה הרביעית הכי מאוכלסת בעולם, עם יותר מ-260 מיליון איש, היא... מה אתם חושבים שיש? יש לכם 5 שניות בלי לעזר באינטרנט. קדימה. 4, 3, 2, 1. טעיתם. אלא אם כן אמרתם אינדונזיה. ואף אחד אף פעם לא אומר אינדונזיה. אינדונזיה היא המדינה הרביעית הכי גדולה בעולם. אף אחד לא חושב על אינדונזיה, אבל זאת המדינה הרביעית הכי גדולה בעולם, למרות שאנחנו לא שומעים חדשות עליה, לא חושבים עליה, זה כאילו שהיא לא קיימת, אבל היא קיימת. היא קיימת ומאוד מאוד גדולה. בישראל יש בערך 9 מיליון אנשים, ברשימת המדינות המאוכלסות היא בסביבות המקום ה-95, בכל מקרה סטינו מהנושא. מספר האנשים בעולם, 7.7 מיליארד אנשים, בערך. אז נעבור לשאלה השנייה, זאת השאלה היותר קשה, כמה כסף יש בעולם? זאת שאלה יותר קשה, כי קודם כל אנחנו צריכים להחליט על מה בכלל אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על כסף. כי כסף זה דבר מסובך. זה דבר שקצת קשה להגדיר אותו. האם בתור התחלה נלך על הכי פשוט? פשוט נספור את הכסף תכלס שקיים בעולם, כסף מזומן, שטרות ומטבעות. אז ספרתי, כלומר, לא באמת ספרתי, גם זה דבר שקשה לספור, כי... בין השאר כי אומנם יש מספר נתון של שטרות בעולם, אבל הערך שלהם הוא לא תמיד אותו הדבר. הערך של השקל לעומת הדולר, נגיד, יורד ועולה כל הזמן. שלא לדבר על היורו והסטרלינג והרובל והיין והרופיה. הרופיה הוא מטבע של אינדונזיה. בטח לא ידעתם. בכל מקרה, איך בדיוק לספור את כל זה, לפי שעה לדולר של אתמול או של היום, או... זה לא נורא פשוט, ותמיד זה יהיה בערך, אני לא יכול לתת מספר מדויק. אז לא, אני לא ספרתי, אבל לפי הערכה של הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים, הערך של כל הכסף בעולם הוא בערך 5 טריליון דולר. כלומר, 5 ו-12 אפסים אחר כך. וזה הרבה כסף. ברור שזה הרבה, זה כל הכסף בעולם, כן? אבל כמה כסף זה? נגיד את זה ככה. אם תיקחו שטר של 100 דולר, העובי שלו הוא בערך 0.1 מילימטר, והוא שווה 100 דולר. אם תשימו 10,000 שטרות כאלה, אחד על השני, תקבלו ערימת שטרות בגובה של 1.10 מטר, שתהיה שווה בדיוק 1 מיליון דולר. עכשיו, לפי חישוב הנפח הזה, אפשר להמשיך ולחשב, שאם היינו בונים דגם בגודל טבעי, של המגדל המרובע של עזריאלי, עשוי משטרות של 100 דולר, כלומר, מגדל בגובה של 42 קומות באורך וברוחב ובגובה של הבניין המרובע של עזריאלי עשוי משטרות של 100 דולר, הערך של כל הערימה הזאת היה, שנייה תנו לי לחשב, 316 מיליארד דולר. וזה אפילו לא קרוב ל5 טריליון. כלומר, בשביל 5 טריליון דולר היינו צריכים 16 בניינים כאלה. 16 ערימות של שטרות בנפח של מגדל עזריאלי המרובע. העגול גבוה יותר, אבל קשה יותר לחשב שטח של עיגול, אז התעצלתי. תקציב המדינה הוא 479 מיליארד דולר, ככה שהסכום הזה היה מספיק לכל התקציב של מדינת ישראל למשך 10 שנים, אם היו משלמים את הכל במזומן. בקיצור, זה הרבה כסף, אין ספק. ואם מחלקים את הכסף הזה לכל תושבי העולם, אז כל אחד מהם מקבל 649 דולר. שזה נחמד, אבל זה לא מספיק. כי זה לא כל הכסף בעולם, לא קרוב אפילו. כי רוב הכסף בעולם הוא לא שטרות ומטבעות, ממש לא. אני בארנק שלי יש אולי 240 שקל וכרטיס אדי. זה לא כל הכסף שלי בעולם. רוב הכסף שלי לא נמצא בארנק, הוא בבנק. אני יכול בעיקרון להוציא את הכסף הזה מהבנק, אבל רוב הזמן אני מכיר את הכסף הזה רק בתור מספר שכתוב על המסך של המחשב כשאני בודק את החשבון שלי. וזה נכון לגבי רוב האנשים, לפחות רוב האנשים שהם לא סוחרי סמים, הם לא מחזיקים את הכסף שלהם בקש, הם מחזיקים אותו בבנק. וכאן העניינים נהיים קצת מוזרים, כי אני חושב על הכסף שבחשבון הבנק שלי בתור כסף שלי, אבל הבנק לא באמת שומר אצלו את הכסף שלי, הוא משקיע אותו. כלומר, מלווה אותו למישהו, ואז אם הבנק משקיע את הכסף באיזו חברה לייצור מסרגות או מה שלא יהיה, מבחינת החברה הזאת זה הכסף שלה. למרות שאני חושב על זה בתור הכסף שלי, ולאף אחד, לא לי ולא לה, אין את הכסף הזה פיזית, בשטרות. שנינו רואים אותו רק בתור מספרים במחשב. כי אין שטרות כאלה. רוב הכסף בעולם לא קיים בכלל בתור שטרות, אלא הוא קיים רק בתור מספרים במחשב. אז איך סופרים את זה בכלל? זה מאוד מורכב ואני לא הולך לעשות בכלל, אבל שוב, אם נשאל את הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים, והם אמורים לדעת, הם חישבו שהסך הכולל של הכסף בעולם, כולל כסף שקיים רק במחשבים, הוא בערך 80 טריליון דולר. זה לעומת רק 5 טריליון דולר שקיימים במזומן. זה הרבה הרבה יותר כסף. אבל גם זה לא מספיק. כי השאלה הייתה לא רק לגבי כל הכסף, אלא לגבי כל הכסף והרכוש בעולם. כלומר, צריך לספור לא רק את הכסף שיש לאנשים, אלא גם את הדברים האחרים שיש להם. ולספור את הרכוש בעולם זה עוד יותר קשה. אני מדבר על הכל. כל הבגדים והמחשבים והפסנתרים ומדיחי הכלים והמכוניות והבתים ושטח האדמה שהבתים בנויים עליו, וגם על דברים שלא שייכים לבני אדם פרטיים, אבל הם עדיין שייכים למישהו, לעירייה או למדינה. זאת אומרת, לא לספור רק את המכוניות על הכביש, אלא גם את הכביש. ואת התמרורים. ואת חוף הים. ואת הים. ואת מרבצי הגז הטבעי שמתחת לים. ומוזיאון ישראל. וכל התמונות בו. וכל זה עדיין רק דברים פיזיים בעולם, אבל יש גם דברים שאי אפשר לגעת בהם שלא קיימים פיזית ועדיין הם שווים כסף. זכויות היוצרים על כל השירים בעולם, וכל הספרים בעולם, וכל הפטנטים בעולם, וכל החברות בעולם, כי חברות שוות המון המון כסף. כמה כל זה שווה? הכל ביחד. בלתי אפשרי באמת לספור את הערך של הכל. הערכות הכי טובות שיש הן הערכות מאוד מאוד לא מדויקות, ואני בטוח שכשגוף אחר יעשה את הערכה הזאת, התוצאות שלו יהיו שונות לגמרי. ועדיין, יש מישהו שלפחות מנסה להעריך את ההון הכלל עולמי, זה המספר שיש לנו, אז נלך איתו. אז, חברת השירותים הפיננסיים Credit Suisse מפרסמת כל שנה את דוח העושר הגלובלי, שבו היא מפרסמת הרבה מאוד נתונים לגבי כל הכסף בעולם, כולל המספר הזה. האם הם מדייקים? אני לא יודע, כי באמת שאין לי דרך לבדוק, אז נאלץ לסמוך עליהם בעניין הזה, ולפי הדוח הזה, שהיא פרסמה בשנת 2018, העושר הכללי שיש בכל העולם, כלומר הערך הכללי, של הכל, הוא 317 טריליון דולר. זה, כמובן, הרבה. זוכרים את המגדל ההוא בגובה של עזריאלי שעשוי משטרות של 100 דולר? בשביל הסכום הזה אנחנו נצטרך 1,003 מגדלים כאלה. זה בהחלט מספר מרשים של שטרות. אוקיי, אז עכשיו מגיע החלק הקל. יש לנו את הערך של כל העולם ואת מספר האנשים בעולם, שני מספרים, אז רק ניקח מחשבון ונחלק אותם אחד בשני. 317 טריליון דולר לחלק ל-7.7 מיליארד אנשים, זה יוצא 41,169 דולר, שזה לפי שער הדולר של היום, ושוב זה משתנה כל הזמן, כן, מחר זה יהיה קצת שונה, אבל נכון לכרגע, 148,454 שקלים ו-80 אגורות. אם היינו מחלקים את כל הכסף והרכוש בעולם שווה בשווה בין כל תושבי העולם, זה הסכום שכל אחד היה מקבל, טיפה פחות מ-150,000 שקל. וזה נשמע, האמת, לא רע? 148,000 שקל זה סכום מאוד מכובד, אני בהחלט לא הייתי מתנגד לקבל 148,000 שקל. זה מספיק בשביל לקנות מכונית חדשה מהניילונין, ומכונית מכובדת. אולי לא מכונית פאר, כאילו לא פרארי, אבל זה מספיק בשביל מכונית משפחתית גדולה וסבירה בהחלט. אתם יכולים לקנות עם זה פיאט דובלו. עכשיו, רק כדי שלא יאשימו אותי חלילה שאני עושה בפרסומת שפיאט שילמו לי על זה או משהו, אז אני רק רוצה לציין שפיאט דובלו זאת אחת המכוניות הכי מכוערות שראיתי בחיים. עדיין, זה נחמד לקבל אחת כזאת. אם מישהו היה נותן לי אחת כזאת במתנה, הייתי שמח. לא הייתי נוהג בה, כי פדיחה, אבל הייתי שמח לקבל אותה ואז למכור אותה או משהו. אז זה נשמע לא רע, רק צריך לזכור שבתסריט הזה, שבו מחלקים מחדש את כל הרכוש בעולם, לא סתם נותנים לכם את המכונית הזאת, אלא לוקחים ממכם, בתמורה, את כל מה שיש לכם בעולם. כל הכסף וכל הרכוש, ובתמורה נותנים לכם פיאט דובלו. כלומר, אם כבר יש לכם מכונית, אז החלפתם מכונית אחת באחרת, וסביר שהמכונית הקודמת שלכם נראתה יותר טוב, ובתמורה גם הייתם צריכים לוותר על כל שאר מה שיש לכם. ואם אתם מבני המזל שיש להם דירה משלהם, אז העסקה הזאת בהחלט לא הייתה משתלמת בשבילכם, בגלל שהדירה שלכם שווה יותר מהמכונית הזאת. מצד שני, יש הרבה אנשים שזה בהחלט כן ישתלם להם. הרבה אנשים היו בשמחה רבה חותמים על ההסכם הזה, לוותר על כל מה שיש להם תמורת מכונית חדשה אחת במקום זה. רוב האנשים בעולם, בעצם. כי הסכום הזה הוא הסכום הממוצע של העושר פר אדם בעולם, אבל זה לא אומר שלחצי מהאנשים בעולם יש יותר מזה ולחצי פחות. ממש לא. כי כרגע העושר בעולם לא מחולק אפילו קרוב לשווה בשווה. ה-148 אלף שקל האלה הם הממוצע, אבל יש הרבה יותר אנשים שנמצאים מתחת לממוצע מאשר מעל. יש הרבה יותר עניים מאשר עשירים. בערך 85% מהאנשים בעולם היו שמחים לדיל הזה. כלומר, יש להם פחות מ-148 אלף שקל, להרבה מהם הרבה פחות. רק ל-15% יש יותר. ויכול להיות שזה לא נראה לכם ככה כשאתם מסתכלים מסביב, בגלל שאין כל כך הרבה עניים מסביבכם, אבל זה פשוט משום שאתם, אם אתם שומעים אותי, סביר להניח שאתם נמצאים בצד הטוב של המאזן הזה, או לפחות חיים באחד המקומות היותר טובים. הדוח של קרדיט סוויס מפרט גם את העושר הממוצע לפי מדינות, ובישראל, לפי הדוח הזה, העושר הממוצע של כל אדם מבוגר הוא 174,000 דולר. שזה כמעט 500,000 שקל, שזה 4.5 פיאט דובלות. זה בכלל נשמע מצוין. לי אין 4.5 מכוניות. זה נשמע ממש לא רע. לעומת זאת, יש הרבה מדינות שבהם המצב שונה לחלוטין. אם אתם מסתכלים על אינדונזיה, למשל, אז הרכוש הממוצע שם לאדם הוא 8,919 דולר. שזה אפילו לא רבע דובלו. ואינדונזיה היא אפילו לא בין המדינות הכי עניות בעולם. במדינות עניות באמת, כמו מלאווי למשל, הרכוש הממוצע של אדם במלאווי הוא 141 דולר. זה אומר שלאלף תושבי מלאווי ממוצעים יש פחות כסף מלתושב ישראל ממוצע אחד. ול-270 תושבי מלאווי ממוצעים ביחד אין אפילו דובלו אחת. כל אחד מהם היה מאוד מאוד שמח לוותר על כל מה שיש, לא שזה לא הרבה, בשביל מכונית אחת כזאת, ואפילו לא היה אכפת להם שהיא נראית כאילו ייצב אותה בבון עיוור. אז אם יש כל כך הרבה עניים שאין להם כמעט כלום, איך זה שהממוצע כל כך גבוה? זה משום שהחלוקה היא מאוד 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 לא מאוזנת. כלומר, אלה שיש להם מעט, יש להם ממש מעט, והמעטים שיש להם הרבה, יש להם ממש ממש הרבה. הרוב הגדול, הרוב הענק של ה-317 טריליון דולר האלה, נמצאים בעצם בידיים של יחסית מעט מאוד אנשים. אם היינו מצמצמים את כל תושבי העולם ל-100 אנשים, כשאנחנו שומרים על חלוקת הרכוש כמו שהיא היום, אז לאיש אחד, האחוז אחד של העשירים ביותר, היה יותר רכוש מלכל ה-99 האחרים, ביחד. לפי הערכה שאוקספאם פרסמו בתחילת 2019, ל-26 האנשים העשירים בעולם, כלומר לא 26 מיליון, 26 אנשים. ג'ף בזוס, ביל גייטס, מרק צוקרברג ועוד 23 אנשים, ל-26 האנשים האלה יש ביחד את אותה כמות הון כמו לחצי מתושבי כדור הארץ. ביחד. למספר אנשים שיכול להיכנס בחדר לא גדול אחד, יש את אותו רכוש כמו לכמעט 4 מיליארד איש. עכשיו, אם אתם חושבים שהמצב הזה דפוק, אתם צודקים, הרבה אנשים יסכימו איתכם, אז יכול להיות שהרעיון הזה של לחלק את כל הכסף והרכוש באופן שווה בין כל אנשים בעולם, מתחיל להישמע לא רע. כלומר, זה בטח עדיף מהמצב עכשיו, שבו יש מעט אנשים שיש להם כמעט הכל, והמון אנשים שאין להם כמעט כלום. אז מה היה קורה אם היינו עושים את זה באמת? זה, למרבה הצער, לא באמת היה עובד. תחשבו על תושבי מלאווי. כרגע יש להם מעט מאוד. כלומר, חלק מהסיבה שהרכוש של תושב מלאווי שווה כל כך מעט, זה שהוא נמצא במלאווי. בית במלאווי שווה הרבה פחות מבית בהולנד, כי הוא נמצא במלאווי, מדינה שבה לאנשים יש מעט מאוד. דברים מאוד זולים במלאווי. עכשיו, אם פתאום כל תושבי מלאווי התעוררו בבוקר עם 148 אלף שקל, הדברים לא יישארו אותו דבר. אנשים לא ימשיכו למכור מוצרים באגורות, כי פתאום לכולם יש כסף, ולכן כל המחירים שם יקפצו למעלה. מצד שני, אם בשוויץ כולם התעוררו עם רק 150 אלף שקל, מה שבשבילם יהיה ירידה משמעותית ברמת החיים הממוצעת, מה יקרה לשוק הנדלן? כי אוקיי, יש מכוניות לכולם, אבל לאף אחד בעולם אין מספיק כסף בשביל לקנות דירה. מה יקרה לכל הדירות? וחוץ מזה, חילקתם גם את כל הרכוש, לא של אנשים פרטיים, אלא גם של חברות. אז חברת גוגל, שהיום שווה כמה מאות מיליארדי דולרים, פתאום גם היא שווה כמה מכוניות, וזהו. אבל חברת גוגל מעסיקה עשרות אלפי בני אדם, ועכשיו אין לה איך לשלם להם. אין לה. אז כולם מפוטרים. אבל הם יכולים לנסוע בפיאט שלהם הביתה. בנקים שמנהלים את כל הכסף הזה של הלוואת והמצאת כסף, גם להם פתאום אין כסף, וזה אומר שכל הכסף התיאורטי הזה שדיברנו עליו כבר לא קיים. זה אומר שבעצם לאף חברה פתאום אין כסף לכלום, ולא רק חברות, אלא גם מדינות, כי חילטנו את כל הכסף עכשיו, אז גם למדינת ישראל אין כסף. אין לה איך לשלם למורים, שוטרים, חיילים, מכבי אש, כל היתר, פשוט אין. אז אף אחד לא יכול לעבוד. כל המערכת הפיננסית של העולם מתרסקת לחלוטין. אז כן, אם האושר בעולם היה מחולק באופן יותר שוויוני, זה היה נהדר, אבל כנראה שפשוט לקחת את הכל הערימה אחת ולחלק אותו שווה בשווה לכולם, זה לא כזה רעיון טוב. אז מה הייתה השאלה? אם היו מחלקים את כל הכסף והרכוש בעולם שווה בשווה, מה כל אחד היה מקבל? התשובה היא, זה מאוד מאוד מסובך, וקשה להגדיר זה בדיוק, וזה בלי שום ספק לא הולך לקרות, אבל הייתם מקבלים בערך מכונית מכוערת אחת. זאת הייתה התשובה, אבל עוד דבר קטן, המספר הזה טריליון שאני דיברתי עליו כמה פעמים, הוא מספר בעייתי, הוא מספר בעייתי בגלל שלא כולם מסכימים על כמה זה בכלל. אני אסביר את זה אחרי ההפסקה. תכף חוזרים.
שקט פה, שים לנו איזה משהו בספוטיפיי.
סורי, לא מבין את השטויות האלה של סטרימינג. אני אולד סקול, אם אתה רוצה יש פה תקליט.
תאמין לי, יודע לתכנית בקוד פתוח, אבל לא יודע להשתמש בספוטיפיי.
נו, כזה אני. מה, אתה לא זוכר כמה כיף היה פעם עם הווקמנים?
אחי, אתה לא מבין, אנשוביז הוציאו קסטה חדשה, אתה חייב להקשיב לזה.
יש לך את זה? תגיד, תרציני, זה רק שבוע שבוע זה יצא בגרמניה, איך זה כבר הגיע לארץ?
מביני עניין בלבד, אחי, תקשיב לזה, זה הדבר הכי מדליק פה בסביבה.
רגע, מה? אנשוביז? לא הייתה כזאת להקה, מה אתה מדבר?
צודק, יש לנו קצת בעיה להשמיע שירים מזכויות יוצרים.
טוב, הבנתי את הקונספט, מציתי את ה-80s, יאללה, בוא נחזור לסלון ה-2019.
רגע, בוא נתקדם ל-90s, שם אפילו היה יותר כיף. דור, אתה לא מבין, היום ברוקסן, אפרוחי פלורנטין.
מה? תגיד, תרציני?
כן, בוא נכין את עצמנו, יאללה, שים את הדיסק.
רגע, מלא תמציא שמות, אבל שיהיו נורמליים. יאללה, הבנתי את הקונספט, בוא נגמור עם זה.
מזל טוב אחי, יום הולדת שמח.
יואו, תודה אחי, מה זה, לא היית צריך.
נו, פתח כבר.
MP3, איזה מלך, תודה.
56 מגבייט, אתה קולט 20 שירים במכשיר אחד. היית מאמין? טוב, אז איזה תקליט לשים?
רן, בחיית, נו, חשבתי שהבנת את זה בכל המסע בזמן הזה. הימים האלה עברו, למזלנו יש את במביט.
במביט?
כן, רן, נו, תתקדם. החברה המובילה והמקצועית ביותר בארץ לאודיו אישי ממוחשב.
אמן, תביא את הקבל אוקס. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
שלום, חזרתי. כשאני אומר טריליון, למה אני מתכוון? כי גם זה לא כל כך פשוט מתברר. לאלף קוראים אלף. זה אחד עם שלושה אפסים. אתם מכירים את המספר הזה, נכון? אוקיי. לאלף אלפים קוראים מיליון. זה אחד עם שישה אפסים. אלף מיליונים, כלומר 1 עם 9 אפסים, הוא מספר שקוראים לו ביליון, אם אתם גרים בארצות הברית, יותר נכון, ביליון. אבל באירופה לא קוראים למספר הזה ביליון, לאותו מספר קוראים מיליארד. לעומת זאת, לאלף מיליארדים הם קוראים ביליון. כלומר, ביליון אירופאי זה פי אלף מביליון אמריקאי. כלומר, אנגלי שיש לו ביליון דולר הוא עשיר פי אלף מאמריקאי שיש לו ביליון דולר. אוקיי, אז איך האמריקאים קוראים לאלף ביליונים, כלומר למספר שהאירופאים קוראים לו ביליון? הם קוראים לזה טריליון. אחד עם 12 אפסים אחריו זה טריליון. אבל באירופה טריליון זה מספר אחר. זה אחד עם 18 אפסים אחריו. כלומר, טריליון אירופאי גדול פי מיליון מטריליון אמריקאי. זה מאוד מבלבל כל העסק הזה. הייתם מצפים שאם יהיה תחום שבו דברים לא יהיו מבולבלים, זה העסק של המספרים, שכולם יסכימו על איך קוראים למספרים, אבל לא. וזה הולך להיות עוד יותר מבלבל, כי אני לא אמריקאי, ואני לא אירופי. אני מדבר עברית. בעברית, נהוג שלאלף מיליונים, אנחנו קוראים מיליארד, כמו האירופאים. לעומת זאת, לאלף מיליארדים, אנחנו קוראים טריליון, כמו האמריקאים. ככה הישראלים התרגלו לדבר משום מה, והאקדמיה ללשון העברית קבעה שאלה המספרים הנכונים בעברית. כי למה לפשט עניינים אם אפשר לעשות אותם עוד יותר מסובכים ממה שהיו קודם? בעברית זה קצת ככה וקצת ככה. בקיצור, זה לא בהכרח ברור כשאני אומר טריליון למה בכלל אני מתכוון, אז אני אבהיר שכשאני אומר טריליון אני מתכוון לאלף מיליארדים, זאת אומרת 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. אני לא מתכוון לאחד 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. אוקיי? זה היה מספיק ברור. נראה לי שהפרק הבא אני אשתדל לעשות את זה בלי מספרים בכלל. זאת הייתה התשובה. את כל הפרקים של התשובה אתם יכולים למצוא באתר הבית, ranlevy.com/theanswer, ושם אתם יכולים למצוא גם טופס שבו תוכלו לשלוח שאלות. אם בא לכם לעשות את זה ככה, אתם יכולים לעשות את זה גם בפייסבוק שלי, בדורון פישר נגד העולם, ששם אני מעדכן גם על הרצאות שאני עושה, פרקים חדשים של פודקאסטים, ובכלל, דברים. דור קומץ. מפיק ועורך את התוכנית הזאת. אביב שם טוב ייעוץ ותפיחה מורלית וניהול מחירות, רן לוי העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, שר סילבסקי מנהל את הקהילות, אני דורון פישלר וביי. לא, רגע. לא. אייפד יקר. למה אתה דביל? אייפד דביל, למה אתה יקר?
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.